משל המערה, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. באחד מסופי השבוע של החודש שעבר, זרמו קולנוענים ואזרחים מודאגים לפרדס חנה. הם התקבצו ובאו כדי להפגין נגד איסור שהטילה ראשת המועצה על הקרנת הסרט H2, מעבדת השליטה. שמעו כמה נאומים ואז התקרבלו היטב במעילים וצפו בסרט האסור שהוקרן על מסך נייד תחת כיפת השמיים. במקור זו הייתה אמורה להיות בכלל הקרנה שקטה במרכז פייס לגיל הזהב ביישוב. אבל פעיל ימין זריז פנה במכתב לראשת המועצה, התריע לפניה כי הקרנת סרט דוקו חדש על חברון מתוכננת להתקיים בתוך כמה ימים בשטחה, וזו, במהירות מפליאה, בתוך שעה קלה, מהרה להורות על ביטולה. הוא לא צפה בסרט, היא לא צפתה בו, אבל די היה באזכור של אותה מילה נוראה, הכיבוש, ובטענה כי הסרט משמיץ את חיילי צהל, כדי לשכנע שההקרנה הזאת מסוכנת. ליתר ביטחון, הפעם פעיל הימין שי גליק מתריע סדרתי שזה כמה שנים מזהיר פוליטיקאים, ראשי רשויות ובעלי תפקידים ציבוריים נוספים מפני כל יצירה שפוגעת בחיילי צהל או מעודדת טרור, עלה מדרגה ויצא גם למתקפה פרסונלית. הוא טען שאחד מיוצרי הסרט הוא סרבן שירות ותומך BDS. כי למה לפסול רק סרטים אם אפשר לפסול גם בני אדם? אז מה אם רוב הדוברים ב-H2, מעבדת השליטה, הם בכלל קצינים בכירים לשעבר בצהל? אז מה אם המשנה ליועמ"ש קבעה לפני 3 שנים שאסור לרשויות מקומיות לבטל הקרנות במבנה ציבור מטעמים כאלה? ההוראה ניתנה, ההקרנה בוטלה, ראשת המועצה הפכה לצנזורית מטעם עצמה. אם למישהו היה ספק שהמנגנון פעל ברוחו של שר התרבות החדש מיקי זוהר עוד לפני שזה נכנס לתפקידו, ועוד לפני שהודיע כי מימון עתידי יותנה בהתחייבות שלא לפגוע בשם המדינה או צהל, פרדס חנה התנדבה לספק את ההוכחה. השטח מיהר להתאים עצמו לרוח המפקד עוד לפני שהמפקד קיבל את הדרגות. בסופו של דבר התקיימו בפרדס חנה לא הקרנה אחת, אלא 2. זו של ההפגנה, ועוד לפניה, ממש ביום המתוכנן, אחת נוספת במסעדה פרטית ביישוב, שבעליה הרימו את הכפפה והקרינו את הסרט אצלם. השבוע הוקרן סוף סוף H2, מעבדת השליטה, בהוט 8, וכעת הוא זמין לצפייה ב-VOD של הערוץ, וכל מי שרק ירצו בכך, יכולים לבדוק בעצמם על מה המאומה. ספוילר? מדובר בדוקו היסטורי דקדקני, שמציע הרבה מידע מאורגן היטב, ומסרב בתוקף להיות מניפסט מכל סוג שהוא. H2, מעבדת שליטה, מתחכה אחר התפתחות המשטר הצבאי בעיר הפלסטינית, שבליבה אחד האתרים הקדושים ביותר ליהודים ולמוסלמים, מערת המכפלה. הסרט עוקב אחר האופן שבו עוצב לאורך 55 שנה הכיבוש הישראלי בחברון, כפי שהוא מוכר לנו היום. באמצעות שלל חומרי ארכיון ושורה של רעיונות, הוא מציג את התהפוכות שעברו עליה מאז כיבושה ב-1967. ובאמצעות התבוננות באירועי המפתח שגרמו שוב ושוב להתלקחות היחסים בשילוש הנפיץ, צהל, מתנחלים פלסטינים, הוא מראה כיצד השליטה הצבאית נבנתה שם טלאי על גבי טלאי, אלתור על גבי אלתור, מתאימה את עצמה כל הזמן למציאות המשתנה, לשנאה הולכת וגואה בין הצדדים, ולגיבוי המתמיד שמעניקה המדינה למתנחלים. אבל הוא מראה גם הרבה יותר מכך. כל מה שאנחנו רואים שהשלטון הישראלי עושה ברחבי הגדה המערבית, אפילו במזרח ירושלים, התחיל בניסוי ותאייה בחברון. לבוא לחברון זה לראות מה יקרה במקומות אחרים בעוד חודשיים, בעוד שנה, אומר כבר בתחילת H2 מאבד את השליטה, עורך דין מיכאל ספרד, ותובע בו את הדימוי של חברון כמעבדה. ושני יוצרי הסרט, עידית אברהמי ונועם שיזף, מבהירים כמגמות ושיטות של השליטה הצבאית שמתחילות בעיר הזאת, זולגות ומתפשטות בהמשך ליתר השטחים הכבושים. וגם לישראל. בחברון, הם אומרים, התחילה מדיניות ההפרדה בין יהודים לפלסטינים. שם נעשה השימוש הראשון בחדורי גומי באינטיפאדה הראשונה. שם החלו להשתמש במערכות לזיהוי פנים לצורך מעקב אחר פלסטינים. ושם, היכן שהסיטואציה כל כך קיצונית, פיתח צהל פתרונות ודרכי התמודדות שעד היום משמשים אותו גם במקומות אחרים. והתוצאה, חברוניזציה של הסיטואציה הישראלית, מבהיר שיזף. ההתיישבות המכוונת בלב אוכלוסייה פלסטינית, הרצון לחזור ולהשתלט על בתים שהיו שייכים ליהודים לפני 1948. אותו הדבר קרה הרי אחר כך גם בסילואן ובשייח' ג'ראח. וגם התפיסה הזאת של מיליטריזציה, של הכנסת צבא ליישובים פלסטינים, זה הרי מה שהימין, שאיתמר בן גביר, רוצה לעשות היום גם במשולש. חברון היא מאבדת השליטה, כי אנחנו רואים כיצד ההיגיון החברוני הופך לאט לאט להיגיון המארגן של המציאות הישראלית. אנחנו אומרים לאנשים, אל תסתכלו על חברון בגלל שמה שקורה שם חשוב ועצוב נורא. תסתכלו על חברון כי זו בעצם גלויה מן העתיד. זו גלויה מהעתיד של ירושלים וגם מן העתיד של תל אביב. מה שנראה לכם שם כדיסטופיה מטורללת, עוד מעט אתם תחיו אותה פה. זה סוג היחסים שהממשלה תארגן במדינה הזאת בין יהודים לערבים. היא תכניס את הצבא לערים הפלסטיניות והיא תייהד את מזרח ירושלים. היא תאסור על שמאלנים לבקר שם והיא תאסור ביקורת. זה מתחיל במעבדה של חברון ומשם זה מתפשט לכל הארץ. שייזף, גילוי נאות, שייזף הוא ממבקרי מוסף ספרים של הארץ, ואברהמי השקיעו בסרט הזה כ5 שנות עבודה מאומצת, אבל נדמה שעכשיו הם כבר ממש לא צריכים להתאמץ כדי להוכיח את התזה הזאת. המציאות מתנדבת לעזור. בבוקר היום שבו מתקיים הרעיון איתם, ישראל מתעוררת לכותרות הראשיות המבשרות על עלייתו של השר הטרי לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להר הבית. מי שמתגורר כבר שנים בקריית ארבע, ופיתח ושכלה לאורך שנים את ההתנהלות האלימה והאדנותית של המתנחלים אל מול הפלסטינים בחברון, זוכה עכשיו לממש את שיטת האצבע בעין ברמה הלאומית. הוא ההוכחה החיה לכך שמה שפעם נראה קיצוני והזוי בעיר ההיא, מחלחל אט אט אל לב ליבו של המיינסטרים הישראלי. ברגע שמחליטים לשלוט בכוח על אוכלוסייה אחרת, זו התפתחות בלתי נמנעת. הכיבוש מוליד את השליטה של המתנחלים במערכת הישראלית, אומר שייזף. היום, כשהסרט יוצא בתזמון מדהים ונורא, עולה לשלטון ממשלה שאוחזת בהיגיון חברוני, שנער הפוסטר שלה הוא איתמר בן גביר, שגר בקריית ארבע ושזה עולמו הרוחני. התפיסה שלו היא של בעלי בית ששולטים באמצעות כוח צבאי על כל האחרים. תפיסה של כל מי שלא מסכים איתנו, ניישר אותו בכוח. H2, מאבדת השליטה, הוא לא הסרט הראשון המוקדש לחברון. העיר כבר הייתה הנושא של כמה סרטי תעודה. אבל בשונה מיצירות דוקו כמו אסורות של ענת אבן ועדה ושפיז, ותל רומדה של רות ולק שהציגו את נקודת המבט של הקורבן הפלסטיני בחברון, אברהמי ושייזף החליטו לעשות סרט שהתמקד ברעיון של שליטה צבאית. הם רצו לבחון את משמעותה והשלכותיה של שליטה כזאת על אנשים, וב-2016, כשפרשת אלאור עזריה עלתה לכותרות, חשבו שזו הזדמנות טובה לעשות זאת. הם התחילו לבקר בחברון, ישבו במשפטו של עזריה, חשבו לארגן את הסרט סביב הפרשה הזאת, אבל אז, באחד הביקורים בעיר, הבינו שדווקא המקום הזה, דווקא הלוקיישן הזה, הוא המפתח לסיפור גדול ומקיף יותר. פרשת עזריה, הם הבינו, הייתה יכולה להתקיים אך ורק במקום הזה. החיסול, המשפט, העונש הקל שקיבל החייל שירה למוות בפלסטיני הסרוע על הקרקע פצוע קשה, וגם הדרמה הציבורית שהתחוללה סביב הפרשה, כל אלה יכלו להתקיים אך ורק בנסיבות הכל כך הריגות של חברון. התחלנו לנסוע לשם שוב ושוב, והסתובבנו ברחוב השועדה, מספרת אברהמי. למרות שהוא נמצא במרחק של 1.5 שעות בלבד מתל אביב, הרבה אנשים לא מגיעים לשם. ורצינו לגרום למי שצופים בסרט להרגיש איך זה ללכת שם ברחוב. זה התחיל בעצם מחוויה שהיא גם קולנועית וגם רגשית. כי את מגיעה לשם ורואה רחוב נטוש, ריק, עם חומות וגדרות תיל, ומכל עבר חיילים ששומרים. זה נראה כמו סט צילום נטוש של איזה סרט. יש שם בניינים עזובים, שלטים, פלסטינים שהולכים בשני צידי הרחוב כי אסור להם לנסוע באוטו, ומתנחלים שנוסעים לידם במכוניות. את הולכת שם ועוברת חוויה רגשית. בכל פעם שנסענו לשם חזרנו מאות טעונים. התחלנו לחשוב איך נעביר את הצופה את החוויה הזאת. הרחוב שאברהמי מדברת עליו הוא הרחוב הראשי של העיר, זה שנמתח ממערת המכפלה ועד לתל רומדה ואורכו 1.5 קילומטר בלבד. חלק ניכר ממנו הוא רחוב השועדה. בעבר הוא היה מרכז הומה, צבעוני ותוסס, עמוס חנויות ומסחר, מרכז עירוני ים תיכוני במיטבו. היום, כפי שיודעים כל מי שביקרו במקום או אפילו סתם צפו בחדשות, לא נותר מכל זה הרבה. החלטנו לנסות ללכת אחורה בזמן ולהבין איך השועדה הפך לאחד הרחובות האזויים בישראל, לרחוב שבו האפרטהייד כל כך נוכח. כי האפרטהייד שם נראה, אפשר לראות אותו בעיניים, ולכן אפשר גם לצלם אותו, אברהם היא מסבירה. הם התחילו לצלם, אבל הקורונה קטעה את האפשרות הזאת. אז בינתיים הם התיישבו בארכיון של ערוץ אחד והתחילו לעבור על מהדורות חדשות ישנות, לחפש חומרים על חברון. ושם מצאו כמה אוצרות, פילמים של מהדורות חדשות מלפני עשרות שנים שמעולם לא נפתחו. את התוצאה אפשר לראות בסרט. H2 מאבד את השליטה, מאפשר הצצה לעבר, לימי תפארתו של רחוב השועדה, כשהיה שוקק חיים ומסחר, ומיד שולח את הצופים לשוטט בו גם היום, ולראות אותו באלבונו. את החנויות הנעולות, את הנוכחות הצבאית הדומיננטית, המחסומים, האנשים שחיים בתוך כלובים מסורגים, מגבלות התנועה שהופכות את חיי התושבים לסיוט, והעיסה השמיכה של חרדה ושנאה שכאילו עוטפת את כל המקום הזה. כל זה לא מלווה בקריינות. לשני היוצרים היה ברור מלכתחילה שמעדיפים לתת לחומרי הארכיון ולסצנות התיעודיות לדבר. הם החליטו שאת הסיפור יספרו קצינים שהיו בתפקידים בכירים בממשל הצבאי בעיר ויצאו לראיין שורה של אנשי צבא לשעבר. החלטנו לראיין דווקא אותם גם בגלל שאנחנו במאים ישראלים והמנדט שלנו לספר את הסיפור דרך העיניים שלנו כישראלים. היה לנו חשוב לדבר איתם כמי שביצעו את התהליכים, לשמוע איך כל זה נראה מנקודת המבט שלהם, מבהירה אברהמי. ושיזף מוסיף, המציאות לא נותנת אותו פתחון פה לאיש המינהל האזרחי, לפלסטיני ולמתנחל. אין שוויון כזה בשטח, והסרט במודע מנסה לשחזר את יחסי הכוח האלה. לכן, האנשים שמספרים את הסיפור הם אלה שכתבו אותו, שניהלו את השטח. אחד הקטעים בסרט, המבוסס על שילוב של קטעי ארכיון והרעיונות הללו, מציג השתלשלות עניינים שהתרחשה בעיר ב-1976. באחד הימים, כשפרצו מהומות ועימותים בחברון, יצא הרב משה לוינגר עם כמה מאנשיו לעשות סדר ברחובות. גיורא שטרייכמן, אז קצין מבצעים בעיר, מספר שנסע בג'יפ שלו, שמע יריות וכשהתקרב למקום, ראה את לוינגר וארבעה מאנשיו יורים. אמרתי להם, יאללה לוינגר, הצבא הגיע, אתם יכולים ללכת הביתה, ככה בחביבות. אבל הוא צועק עליי וממשיך לירות. אז תפסתי אותו, הצמדתי אותו לקיר ואמרתי לו, לוינגר, אתה חרה, קח את האנשים שלך ולך. אז הם המשיכו ללכת, ללכת ולירות. בעקבות התקרית הזאת נעצר לוינגר ועמד למשפט צבאי על סירוב פקודה ושימוש אסור בנשק צבאי. קטע הארכיון שמצאו יוצרי הסרט מתעד את השופט בבית המשפט הצבאי ברמלה, מקריא את פסק הדין, שהוא לא רק מפתיע במובנים רבים, אלא גם השפיע על תפקודה של מאבדת השליטה הצהלית. למרות עדותו של שטרייכמן, החליט בית המשפט להתייצב לצידם של המתנחלים. מחומר הראיות אנו למדים שלא הייתה כל הפרעה מצד אנשי הקריה לפינוי מחסומים. ההפך הוא הנכון. אנשי קריית ארבע והנאשם לא העליבו את סגן גיורא או את החיילים ולא גרמו לכל פרובוקציה בהתנהגותם, קובע שם השופט, ומכריז על זיכויו של לוינגר. פסק הדין הזה נתן בעצם ללוינגר ולאנשיו אישור להמשיך ולעשות מה שהם רוצים. מבהיר מיד לאחר מכן, זאבן בלוך, אז המושל הצבאי של חברון. כך פורס הסרט לפני הצופים את הכרוניקה של הכיבוש בעיר מראשיתו ועד ימינו, וסוקר אירועי מפתח שעיצבו את מערך הכוחות בה. בין השאר, סוקר H2 מאבד את הכיבוש, את החלטתו של מוחמד עלי אל-ג'אברי, שהיה ראש העיר חברון, להעניק אדמות פרטיות שלו למתנחלים כדי שיקימו עליהן את קריית ארבע. את התעקשותה של ממשלת ישראל לקיים בעיר בחירות ב-1976, שהביאו לסילוקו, אף שהוא היה נכון לשתף פעולה עם המשל הצבאי. את הכניסה של לוינגר ואנשיו למלון פארק בלב העיר בליל הסדר 1968. את פלישת הנשים והילדים לבית הדסה ב-1979, שהובילה כעבור שנתיים להחלטת הממשלה על חידוש היישוב היהודי בחברון. את האינטיפאדה הראשונה שהבעירה עימותים ופיגועים בעיר, וכמובן את השפעת הסכמי אוסלו והטבח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה. מי שהיו קצינים בכירים בממשל אז, מספרים על המתנחלים שהרגישו נבגדים וננטשים בתקופת ההסכמים, על ההסלמה המסוכנת בעקבות הטבח, ועל ביקורו של ראש הממשלה יצחק רבין בחברון שבוע לאחר מכן. ביקור שבו ממשלת ישראל הייתה קרובה להחליט על פינוי המתנחלים מלב העיר. זה היה הרגע שרבין היה הכי קרוב לפינוי היישוב היהודי, ושמענו את זה מכמה מרויינים. המעניין הוא שלפי הנרטיב המוכר, זה שהתקבע פה לאורך השנים, הפיגועים התחילו אחרי החתימה על הסכמי אוסלו. אבל למעשה הפיגועים הגדולים, כלומר פיצוצי האוטובוסים, התחילו באופן מובהק רק אחרי טבח גולדשטיין, אומרת אברהמי. בפועל לא היה אף פיגוע באוטובוס עד היום שבו גולדשטיין, מתנחל במדים, נכנס למערת המכפלה, מקום קדוש, ירה לכל עבר והרג 29 מתפללים בזמן שהם קוראים ומתפללים. כמעט פינו בעקבות זאת את היישוב היהודי בחברון, אבל כנראה שלרבין לא היה אז מספיק כוח, ובסופו של דבר התוצאה הייתה עוצר כללי שבו הפלסטינים נותרו סגורים בבתיהם חודשים ארוכים, למרות שמי שביצע את הפיגוע היה מתנחל. זה היה רגע מפתח בהיסטוריה של המקום הזה. ובעוד הסרט סוקר את 55 שנות הכיבוש ורגעי המפתח בהן, הוא מדלג שוב ושוב אל ההווה, אל התוצאה. מציאות אפרטהייד בעיר שבה קומץ יהודים מתעקשים להתגורר בלב אוכלוסייה של יותר מ-200 אלף פלסטינים. בן גביר וגם אורית סטרוק, אנשים שהרבה שנים נחשבו מנודים, הם עכשיו שרים בממשלה. כשאנחנו התחלנו לעבוד על הסרט, הרעיון הזה נראה מופרך, אומרת אברהמי. אם ליישוב קטן כמו קריית ארבע ולקומץ שבחברון, 8,000 איש בסך הכל, יש עכשיו שני שרים בממשלה, אז זה היה הגיון של המערכת. עד האינטיפאדה השנייה, המתנחלים בחברון נתפסו כמאוד אזוטרים. אבל אז, אחרי הפיגוע שבו התינוקת שלהבת פז נורתה בלב היישוב היהודי בחברון, החל הטיפוס שלהם לעמדות כוח, והחלה הכניסה שלהם לתוך המיינסטרים. אברהמי, בת 45 שחתומה על סדרות הדוקו העיתונאים, ומי הרע בילדי הבר נוער, כבר עסקה בעבר בסרטיה גם בנעשה בשטחים. היא חתומה על הסרט התיעודי חיל מישושה מת מעצמו, על ילד פלסטיני שמת לאחר שהוקה בידי מתנחל ב-1996. אבל לנושא חברון יש לה גם חיבור אישי. היא דור תשיעי בארץ. צאצאית של הרב זלמן שניאור ומשפחת סלונים, שהייתה חלק מהיישוב היהודי הישן בחברון, וכמה מבני משפחתה נמנו עם הנרצחים בפרעות תרפ"ט. למשפחתי היה לא מעט רכוש בחברון, ואם הייתי במאית אחרת, הייתי יוצאת כנראה לחפש את המשפחה העבודה שלי בעיר. לא עשיתי את זה, ובכל זאת זו אחת הסיבות שבגללן היה לנו חשוב להכניס את תרפ"ט לסרט. כי גם הפרעות האלה היו רגע מפתח שאי אפשר להתעלם ממנו. המתנחלים הרי הצדיקו לאורך השנים את החזרה לחברון בטענה שיש שם רכוש יהודי. אבל כמובן שאת הטיעון הזה אפשר להכיל על כל עיר בישראל כמעט. שייזף, בן 48, עבד לאורך השנים כחוטב ועורך בשורה של כלי תקשורת. מעריב, ויינט, שיחה מקומית. כחוטב התמקד בעיקר בענייני השטחים, וב-2015 ביים עם אייל בלחסן את הדוקו משולם, על עוזי משולם ופרשת ילדי תימן. את אברהמי הכיר בתקופה שבה עבדו שניהם במקומון התל אביבי העיר, ולפני כמה שנים, כשהיא דיברה עם רינת קליין מהוט 8 על האפשרות לעשות סרט שיעסוק בשטחים, ברור היה לה שתגייס אותו לפרויקט. ומסתבר שחברון מבצבצת גם בסיפור האישי שלו. הוא שרת כסמך ממפי בעיר, בתל רומדה, כאשר בעקבות הסכם חברון נסוג צהל מכ-80% משטחה, אזור H1, שעבר לאחריות הרשות הפלסטינית, והשליטה הישראלית הוגבלה על השטח הנותר, H2. אני הורדתי אז את הדגל בעמדה הצהלית בצומת הזכוכית, ואמרתי לחיילים שלי, זהו, נגמר הכיבוש, הוא מספר וצוחק. והנה, רבע מאה אחר כך, עשיתם את הסרט ושר התרבות החדש מיקי זוהר, כבר בנאום כניסתו לתפקיד, מבטיח לא לממן בכלל יצירות כמותו, שיפגעו בשמה הטוב של מדינת ישראל. שיזף. דוקו נועד להסתכל על הפצעים של החברה והכיבוש הוא הבעיה הכי גדולה שעומדת כיום בפני מדינת ישראל והחברה הישראלית. היא כל כך גדולה ש-50 שנה לא מצליחים לפתור אותה. המחשבה שדוקו אמור להתעלם מהסוגיה החברתית והפוליטית מספר אחת במדינה הזאת, זו אי הבנה של תפקידה של תרבות בכלל ושל קולנוע דוקומנטרי בפרט. זה הגיון של שר תרבות שיוצא נגד התרבות, שחושב שתרבות זה בידור והסברה. אבל תפקידו של קולנוע דוקומנטרי להתעסק בפצעים החברתיים. ואין פצע גדול יותר מהכיבוש. אברהמי. צריך גם לומר שהאמירות האלה מיד משפיעות על חול, ועובדה שיומיים אחרי הסיפור של פרדס חנה, התקבלנו לתחרות הרשמית של הפסטיבל בביאריץ, וקיבלנו עוד המון פניות מחול. כלומר, ברגע שמנסים להשתיק סרט, הוא זוכה להרבה יותר דיבור גם בארץ וגם בחול. אז אם מיקי זוהר ינסה לצנזר את הסרטים האלה, הם רק יקבלו יותר בז, ויותר מקומות ירצו להקרין אותם. שיזף. בעיניי זה נכון לחול, אבל לא לארץ. אני בטוח שבגלל סיפור פרדס חנה, 10 מקומות אחרים בארץ יחשבו עכשיו פעמיים, לפני שיסכימו להקרין את הסרט. הם אומרים לעצמם, מה אני צריך להסתבך? אקח ואקרין במקום זה איזה סרט אישי קטן. כלומר כאן, בארץ, הצנזורה עובדת. והצנזורה הזאת היא לא עניין חדש. רדיפה של סרטים שהם בעלי ניחוח פוליטי מסוים, או לפחות נראים כאלה, מתקפה נגד מי שמעיזים להקרין אותם. איום על מוסדות תרבות בשלילת תקציבים, ראשי רשויות שמבטלים הקרנות, יוצרים שמצנזרים עצמם כדי להימנע מצרות, זו המורשת שהותירה אחרי אמירי רגב במשרד התרבות. רגב, שעוד לפני שנכנסה למשרד הזה ב-2015, כבר הצהירה, אם צריך לצנזר, הצנזר. אמנם לא הצליחה להשתיק את כל הסרטים שרצתה, אבל היא בהחלט ניסתה. זמן קצר אחרי כניסתה לתפקיד היא פעלה לביטול הקרנתו של הסרט אל סף הפחד על יגאל עמיר בפסטיבל הקולנוע ירושלים, והצליחה לגרום לכך שיוקרן מחוץ לפסטיבל. פעילי ימין מיירו לנצל את אווירת הצנזורה שהביאה איתה וגרמו לראשי רשויות בסדרות ובבר שבע לבטל הקרנות של דוקו הולנדי על עזה, רעד בעזה. וב-2019 יצאה השרה למתקפה חזיתית נגד הדוקו לאה צמל עורכת דין, ובסיוע לחץ של פעילי ימין בוטלה הקרנתו במעלות, אף שהמשנה ליועמ"ש הבהירה שביטול ההקרנה אינו חוקי ומהווה פגיעה בחופש הביטוי. רגב גם ניסתה שוב ושוב להביא לביטולו של פסטיבל 48 מילימטר, פסטיבל סרטי הנכבה בסינמטק תל אביב, יצאה במתקפה חריפה נגד פוקסטרוט של שמוליק מעוז, ניסתה לחבל במועמדותו של הדוקו נולד בדיר יסין לפרס אופיר, וקראה לשר האוצר לבחון את המימון לפסטיבל הסרטים בחיפה, בגלל שהקרין שני סרטים חתרניים. כשראתה שהיא מתקשה לשלול מימון ממוסדות שתמכו בסרטים הללו, או בהקרנתם, ניסתה לקדם את חוק הנאמנות בתרבות. החוק הזה בסופו של דבר לא עבר. בינתיים. ולמרות כל זאת, שיזף הופתע מההחלטה לבטל את הקרנת הסרט שלו ושל אברהמי בפרדס חנה. הופתעתי שאסרו את ההקרנה לפני שצפו בו או דיברו איתנו בכלל, הוא אומר. תראי, שבועיים אחר כך ניסו לעצור הקרנה של סרט אחר בחולון, הסרט שני ילדים ביום המתעד מעצרי קטינים בשטחים. והעירייה והסינמטק הבינו שזה לא תפקידם. בפרדס חנה לעומת זאת, שעה בלבד אחרי שהם קיבלו מכתב מאיש ימין איזוטרי, שכתב שהסרט פוגע בחיילי צהל בלי שבכלל צפה בו, אסרו את ההקרנה. הפתיע אותי שהיא, ראשת המועצה הגר פרי יגור, בכלל לא ביקשה לצפות בו לפני שקיבלה את ההחלטה. זה באמת הפתיע אותך? הרי גם בימי מירי רגב כשרת התרבות, לא היא ולא ראשי רשויות, דרכו לצפות בסרטים לפני שביטלו את הקרנתם. וגם שני ילדים ביום אחרי שהוקרן בחולון, עורר עוד מהומה בסמינר הקיבוצים. אולי אני תמים, אני מניח שלאנשים יש איזו סקרנות ואיזו אחריות לתפקידם, והם רוצים להבין משהו לפני שהם עושים אותו. חוששת שאתה באמת קצת תמים. אבל מה שהיה מעניין הפעם, זה שכאן המחאה עלתה שלב. היא כבר לא הייתה רק נגד הסרט, אלא גם כוונה אישית כלפיך, היוצר שלו. גליק כתב למועצה דברים לא נכונים. הוא כתב למשל שאני סרבן שירות למרות שסירבתי לשרת בשטחים, אבל המשכתי לשרת בצהל במילואים. הוא כתב גם שאני תומך BDS, וזה לא נכון. אבל האמת היא שאני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, כי זה להיענות לשיח שלו. אגב, הוא גם כתב באותו מכתב שהסרט מראה שצהל עושה ניסויים בפלסטינים. בינתיים קרא גליק לשבש את הקרנת הסרט בסינמטק חולון, אבל הוא עשה עוד משהו. אחרי הקרנה במסעדה, הוא קרא ברשתות החברתיות להחרים גם אותה, ולהוריד את הדירוג שלה בגוגל. כלומר, הרדיפה הזאת לא תיעצר במבנה ציבור, בהמשך ירדפו גם מקומות פרטיים, וגם אנשים פרטיים. מאוד ברור איך הדברים האלה מתקדמים, שיזף אומר. ואברהם היא מוסיפה שלא הופתעה כלל, ושבכל זאת יש לה גם משהו אופטימי לומר. בהפגנה שהייתה בפרדס חנה השתתפו כ-300 איש, קולנוענים ואקטיביסטים מהיישוב. ומולם הפגינו איזה 20-25 פעילי ימין, שהתייצבו עם רמקולים ענקיים ודגלי ישראל, וצעקו עלינו כל הזמן בווליום מטורף. אוכרת ישראל, סרט נגד צהל. הייתי שם בלחץ מטורף, כי אמרתי, מי יישאר לצפות בסרט של יותר מ-100 דקות בקור נוראי? ובכל זאת בסוף אנשים ישבו על הרצפה בקור וצפו. ומפגיני הימין, שבהתחלה עוד צעקו נגד הסרט, התחילו להסתקרן, וכמה מהם נשארו לראות אותו עם הדגלים שלהם. זה הכוח של הקולנוע, אומר שייזף. לנאומים של ההפגנה אף אחד לא מקשיב, אבל לקולנוע ולעיתונות יש כוח, וזו הייתה הדגמה לכך. ואני מאמין שהסרט הזה יגרום למי שיראו אותו לחשוב. אנחנו עשינו אותו בשביל ישראלים. אנחנו רוצים להקרין אותו בכל מקום כי אנחנו מאמינים בכוח של הקולנוע לפתוח לאנשים את העיניים. כמה מפגיני ימין אולי עצרו וטרחו לצפות בסרט, אבל שר התרבות הודיע בינתיים שבכוונתו לדרוש מכם ומיוצרי שני ילדים ביום להחזיר את המימון הציבורי שקיבלתם. הוא איים לשלול תקציבים לסרטים מסוג זה רטרואקטיבית. שיזף. הדרישה להחזיר את המימון בדיעבד היא למעשה כנס על היוצרים, על הדעות ועל העבודה שלהם, מפני שזה כסף שכבר שולם לכל הספקים במסגרת ההפקה. זה עונש ליוצר על כך שעשה סרט על הכיבוש, והוא נועד גם להרתיע את המפיקים הבאים מלקחת סיכון שכזה. ואלה לא סרטים שיש ויכוחים עובדתיים עליהם. גם אצלנו וגם בשני ילדים מרואיינים בעיקר ישראלים ובהם אנשי ממסד, וחומרי הארכיונים הם ברובם ממקורות ישראלים רשמיים. אלה לא איזה המצאות, אלה סרטים על המציאות. אבל המטרה של הימין היא שעיסוק במציאות הזאת יהפוך למשהו מסוכן, ושבמקום זה נעשה כולנו תעמולה. אברהם, השאלה היא מי יממן מעכשיו סרטים כאלה. גם ככה רק מעט מאוד מקומות תומכים בדוקו מהסוג הזה, ועכשיו הם ילכו והתמעטו. כי איזה גופי שידור יסכימו לתת גיבוי לסרטים כאלה, כפי שרינת קליין מהוט 8 נתנה לנו. וכמה עוד מפיקים יסכימו לקחת סיכון כלכלי בשביל סרט כזה? הפחד האמיתי הוא שבמאים לא יוכלו עוד לעשות כאן סרטים כאלה. שיזף. כל מיני אנשים אומרים לנו שהפרסום הזה עשה טוב לסרט. זה קשקוש, כי השיטה של הימין היא לחשוף אנשים לאור הזרקורים, להפיץ עליהם האשמות, לדאוג שיקללו אותם ברשתות, שיסמנו אותם כשעושים עליהם גוגל. זו שיטה מאוד אפקטיבית, שגורמת לתחושת מצור בשמאל. ולשבת בבית ולומר, וואלה, זה טוב שנכנסו בכם, זה עושה לכם יחץ, זה למשוך את הידיים מהמלחמה שמתרחשת פה. כי ההיגיון של חברון, החייל שנותן בוקס לשמאלן ואומר, אתה לא יכול להסתובב פה, תכף בן גביר יבוא ויעשה פה סדר, זה מה שמיקי זוהר עושה בתרבות. היום חברון זה גם משרד התרבות, וצריך לקום ולהיאבק על הזכות שלנו כאזרחים לעשות סרטים כאלה, וגם על החובה שלנו להתעסק בדברים הכי קשים במדינת ישראל. תגובת מועצת פרדס חנה קרקור. לנוכח רגישות התכנים והמחלוקות הציבוריות עליהם, הועברה הנחיה להוציא את מבנה הציבור מהמחלוקת הציבורית בנושא. יש מקום לקיים במרחב שלנו את השיח שעולה מהסרט, אך ללא שימוש במבנים המיועדים לציבור כולו, או בתכנים העלולים לפגוע בחלקים מהציבור. עמדת הגורמים המקצועיים נכונה לאור הסיטואציה המורכבת, אך אין בה כהוא זה הבעת עמדה בעד או נגד תכני סרט זה, או אחרים העוסקים בנושאים המדוברים. משל המערה, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית שלומי גילר,